אדם שעומד לקפוא מקור ברחוב ואין לו מה לאכול, לא כל כך אכפת לו מהקהילה. לא כל כך אכפת לו מכבוד והערכה. בטח לא ממימוש עצמי. על זה מדברת פירמידת הצרכים של מאסלו. אברהם מאסלו, אם אני מעברת את השם שלו, הוא חוקר פסיכולוגיה מאוד מפורסם שהתיאוריה שלו על פירמידת הצרכים מעולם לא זכתה להערכת יתר אמפירית, אבל היא נלמדת כמעט בכל בית ספר לפסיכולוגיה או סוציולוגיה או כל סוג של מדעי התנהגות, בגלל שהיא בעצם מלמדת על תיעדוף הצרכים של אדם. לאדם קודם כל אכפת לדעת שהוא בטוח מבחינה פיזיולוגית כרגע. לאחר מכן חשוב לו לדעת שבאופן כללי, בחודשים הקרובים, הוא יהיה בטוח ומסודר והוא לא ימות מקור או מרעב. לאחר מכן, חשובה לו הקהילה והשייכות והזהות. הוא רוצה לדעת מי הוא ולאן הוא שייך. מי שמצליח להשיג את שלושת אלו, יחפש כבוד והערכה בקהילה שבה הוא חי. מעטים הם האנשים שמגיעים לשפיץ של פירמידת הצרכים של מאסלו וזוכים לתחושת מימוש עצמי. זו המותרות הגבוהה ביותר בחייו של אדם. אבל אתם לא בפודקאסט על פסיכולוגיה. אתם בפודקאסט על כלכלה, כסף, השקעות, ועל זה אנחנו נדבר גם היום באופן לא מפתיע. היום אנחנו נדבר על קרן הביטחון, שהיא בעצם הבסיס לתיק ההשקעות שלכם. אדם שיש לו קרן ביטחון טובה שמתאימה לו, יהיה בהכרח משקיע טוב יותר. כי רק אדם שצרכיו הביולוגיים, הבסיסיים ביותר, מסופקים והוא גם יודע שהם יסופקו במקרה הצורך, אם נניח גם יפטרו אותו מהעבודה וגם יהיה איזשהו משבר חמור בשווקים, רק אז הוא יכול לחשוב על מותרות, על דברים שבעצם תיק ההשקעות שלו אמור לספק לו. הפרק הזה למעשה היה אמור להיות אחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט הזה. אבל כשהתחלתי את הפודקאסט לא ידעתי מה יהיה ממנו ולא ידעתי לאן הוא יגיע, ולכן הוא היה יותר תמהיל של מחשבות והרבה מאוד אינטואיציה, שאני אגיד אולי במעט חוסר צניעות, הוכיחה את עצמה. אבל אף אחד לא מושלם, ויודעים מה, גם הפודקאסט הזה הוא בעצם לא איזושהי תוכנית הדרכתית סדורה. זה יותר מה שעולה לי במוח והדרישה לתוכן שאני מקבל מהקהילה בעמוד האינסטגרם שלי ובקבוצת הפייסבוק. אז תודה לכל המגיבים והכותבים שכתבו לי שצריך לעשות פרק על קרן הביטחון, והנה אנחנו יוצאים לדרך, פתיח ומתחילים. שנת 2016, חבר טוב בא אליי ואומר לי, שמעתי שמניות זה אחלה, אתה משקיע במניות, ספר לי איך עושים את זה. אמרתי לו, הדרך הכי פשוטה שיש זה לפתוח קופת גמל להשקעה. אתה יכול לחכות מדדים, אתה יכול לשים על מסלול מנייתי ולצאת לדרך. אבל בוא נשב על זה. הוא אמר לי, תודה רבה, אני לא רוצה לשבת על זה, אני עושה את מה שאתה הרגע אמרת. זה נשמע נורא פשוט ונורא כיף. אמרתי לו, לא. אתה צריך ללמוד את זה. ולכם אני אומר, המאזינים, גם הפודקאסט הזה הוא לא מספיק. להאזין לפודקאסט הזה זה כמו ללכת לים, זה נחמד, אבל אם אתם רוצים באמת לדעת איך משקיעים ואיך מנסחים לעצמכם אסטרטגיית השקעות ארוכת טווח, עדיף לכם ללמוד את זה בצורה סדורה. רק אומר שהספר השקעות לעצלנים עושה ממש את זה. ואם אתם רוצים אותו, אז יש לכם לינק בדיסקריפשן. אבל אותו חבר לא קרא את השקעות לעצלנים משתי סיבות. הראשונה, כי בשנת 2016 הספר השקעות לעצלנים לא היה קיים. הסיבה השנייה, הוא לא באמת רצה ללמוד את זה. הוא חיפש את הדרך הקלה והקצרה ביותר. עכשיו תראו, כתבתי ספר על השקעות לעצלנים. אני מעריך פסיביות, ואני חושב שפסיביות בשוק ההון תשיא למשקיע או למשקיעה את התשואה הגבוהה ביותר שהם יכולים להשיא בשוק ההון בטווח הארוך, בטווח של עשרות שנים. אבל יש רמת עצלנות שהיא פשוט פושעת. מי שנכנס לשוק ההון באופן עצמאי, ללא מנהל או יועץ, ולא מוכן להשקיע את הארבע שעות, חמש שעות היחידות שזה מצריך ממנו, עושה פשוט שטות. ואותו חבר פשוט שם על עיוור את הכסף שלו על קופת גמל להשקעה, מחכה מדדים, והוא היה מבסוט. בשנת 2016 הוא סיים את השנה עם עליות, גם בשנת 2017 הוא התקשר אליי ואמר לי שאני ממש אחלה של בן אדם, כי גיליתי לו עולם מופלא שבו יש רק תשואות. 2018 היה איזשהו במפר, אבל סיימנו אותה טוב. גם 2019, הבחור פשוט היה מבסוט. הוא מצא פרה שרק חולבת ולא צריך להשקוט אותה. רק נותנת ושום דבר אחר. אין חסרונות. לאורך כל התקופה הזו, אני אמרתי לו, תשמע, אתה כנראה נכנסת בתקופה טובה. אבל אין לך סיבה לשמוח לעד, באיזשהו שלב תבוא הנפילה. הוא אמר לי, כן, כן, נכון, נכון, בסוף זה עולה, ביי. הוא לא הבין באמת מה הוא עושה, ואת זה אני גיליתי בשנת 2020, כשהוא התקשר אליי כשהיו ירידות של מינוס 10%, ככה הוא התקשר אליי בחוסר נוחות, ואז גם כשהירידות המשיכו למינוס 20%, במינוס 30% ובמינוס 38% הבן אדם אומר לי, תשמע, כל מה שהרווחתי עד היום נמחק. האם בסוף יישאר לי משהו מכל הקופה הזו? אמרתי לו מהצד השני של הקו, תשמע, זה לא משנה, גם אם ירד בעוד 10% וגם אם ירד בעוד 20% מעכשיו. התשובה היא אותה תשובה. זה מידע לא רלוונטי, כמה כסף יש לנו בתיק ההשקעות. אנחנו בני 32, נכון, לאותם הימים, ואנחנו לא התכוננו להשתמש בכסף הזה עכשיו. אני לפחות לא התכוננתי. הוא אמר לי, בטוח? אמרתי לו, זה מה שאני עושה. תודה, ביי. האיש ניתק את הטלפון והלך לתת הוראת מחירה לקופה. הוא בעצם משך את הכסף בהפסד, ובדיעבד אנחנו יודעים שהוא מכר את הקופה שלו ברגע הכי גרוע לעשות את זה. מינוס 38%, ומאותו הרגע מדד ה-S&P 500, שאותו הוא בעצם חיכה, לא הפסיק לעלות במשך שנה וחצי. יותר מ-100% תשואה. כמה חבל. אבל כמו אותו חבריקו, היו עוד רבים. רבים מאוד שעשו את אותה הטעות בדיוק. והטעות הזו נבעה משתי נקודות עיקריות. הראשונה, הם לא הבינו מה סיבולת התנודתיות שלהם. זאת אומרת, יכול להיות שהם אפילו הבינו שהשוק נופל מדי פעם, אבל הם לא עשו עם עצמם סימולציה של כמה אנחנו יכולים לספוג את התנודתיות הזו. יש פרק על סיבולת התנודתיות בפודקאסט הזה, אני מזמין אתכם להאזין לו, זה אחד הפרקים הראשונים, שבו אתם, אני אתן להם את כל מיני כלים, שאתם יכולים לעצום עיניים ולדמיין ביניכם לבין עצמכם, רגעים של משבר, ולחשוב ביניכם לבין עצמכם בכנות קיצונית, כמה אתם מוכנים לספוג את התנודתיות הזו שמביא איתו שוק ההון. מי שלא מוכנים לתנודות מאוד 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 חדות, יש לי חדשות טובות בשבילכם. גם לכם יש מקום בשוק ההון. אתם יכולים או להשקיע בחשיפה מנייתית נמוכה, או לתת את הכסף שלכם למנהל השקעות חיצוני, שינהל אותו עבורכם בתמורה לאחוזון קטן. זה המון כסף, האחוזון הקטן הזה. אני חושב שרוב האנשים לא צריכים מנהל השקעות חיצוני, אבל עדיף להפסיד את דמי הניהול האלו מאשר לא להשקיע בכלל. לא להשקיע בכלל זה הכי גרוע, זה קטסטרופלי. אבל היום אנחנו מדברים על קרן הביטחון, וזו, לדעתי, הסיבה המרכזית שבגללה אותו חבר מכר את כל התיק שלו. אתם זוכרים מה היה המשפט שהוא אמר לי בשיחה האחרונה שלנו לפני שהוא מכר את התיק? האם בסוף יישאר לי משהו? כשהוא שאל את זה, הוא התכוון לקניות בסופר. הוא התכוון לקורת גג שהוא משלם עליה שכר דירה. הוא התכוון לצרכים הפיזיולוגיים הבסיסיים ביותר. ובעיקר, הוא בלבל בין כסף להון. כשאתם מקבלים משכורת בתחילת החודש, אתם מרוויחים כסף. נכנס לכם לעובר ושב מזומן, כסף. אתם יכולים לקנות איתו פיצה וכדור אף וכרטיס למונטרנגו, אבל אתם יכולים גם להמיר אותו בהון, שההון הזה ייצר עוד כסף וכן הלאה וכן הלאה. זה בדיוק מה שעשה אותו חבריקו בשנת 2016, אבל הוא לא לקח בחשבון שהקופת גמל הזו זה לא כסף, זה הון. ועם הון אי אפשר לקנות במקולת, ומומלץ שלא גם, ואי אפשר לקנות עם זה בעצם שום דבר, זה בעלות בחברות. ואת ההפרדה הבסיסית הזו בין כסף להון, חשוב מאוד לעשות לפני שמתחילים להשקיע. ממש כמו שאתם, אם אתם קונים דירה וחסר לכם עכשיו 20,000 שקלים בשביל, לא יודע מה, טיפול שורש או משהו כזה, אתם לא יכולים למכור את הכיור בדירה הזו, נכון? כשאתם קונים מניות, זו צריכה להיות נקודת המוצא שלכם, שזה כסף שאתם עכשיו נפרדים ממנו ללפחות עשור. עשור זה הרף עין. אני מדבר על 20, 30, 40, 50 שנה של פרידה למטרה חיובית. כי זה מנגנון יצירת הון בחיים שלכם. אבל אם אתם בונים על הכסף הזה, אם אתם מפחדים שיום יבוא ולא יהיה לכם כסף לקורת גג, שלא יהיה לכם עם מה לקנות בסופר, אתם פשוט עושים את זה לא נכון. אתם חייבים קודם כל, לפני שאתם מתחילים להשקיע, לחשוב מהי קרן הביטחון שלכם. מהו הכסף שייתן לכם את המענה לצרכים הבסיסיים, הפיזיולוגיים ביותר, הביולוגיים ביותר, במצב שבו יש עכשיו פנדמיה, למשל, או פיתרו אתכם מהעבודה, או יש גם משבר בשווקים וגם פיתרו אתכם מהעבודה בו זמנית. האם זה נשמע לכם מצב נדיר במיוחד? אני אספר לכם שלי אישית זה קרה. כן, בשנת 2020, אני גם עזבתי מקום עבודה, אחרי 12 שנים שהייתי שכיר, עשיתי את זה באופן מתוכנן, כי רציתי לפרסם את הספר, הספר השני שלי, לא את השקעות לעצלנים, אבל במקרה, באותה הזמן, ממש במקרה, קרה שהייתה איזושהי פנדמיה, והשווקים נפלו, ולי פשוט לא היה אכפת. מסיבה פשוטה, הייתה לי קרן ביטחון. ואני ידעתי שאני יכול למצוא עבודה תוך חצי שנה, ואני יכול לפרנס את עצמי, בגלל שיש לי קרן ביטחון, אני יכול לפרנס את עצמי, מעצמי בלבד, אפילו בלי דמי אבטלה, במשך חצי שנה, וביולוגית אני מסודר לתקופה הזו. שימו לב, לקרן הביטחון יש שני תפקידים. תפקיד אחד הוא ביולוגי, ממש לקנות בסופר, בזמן שאין לכם שום הכנסה אחרת. אבל אני אגיד בכנות שאני לא מכיר הרבה אנשים שהשתמשו בקרן הביטחון שלהם לצורך הזה בלבד. אני אישית לא מכיר, יכול להיות שיש אנשים כאלו, אבל לי לא יצא להכיר אנשים כאלו. התפקיד היותר משמעותי של קרן הביטחון הוא תפקיד פסיכולוגי. אתם צריכים לדעת שיש לכם את הביטחון הזה. כי אם אתם יודעים שיש לכם את הביטחון הפיזיולוגי הבסיסי ביותר, ההישרדותי ביותר, אתם יכולים להחליט בראש הקט מהי סיבולת התנודתיות שלכם. למשל, לא מזמן פגשתי זוג שהראו לי שבכל הקרן השתלמות, קרן פנסיה והתיק השקעות שלהם מאוד 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 מגננתיים. פחות או יותר חשיפה מנייתית של 20%. זוג צעיר מאוד ושאלתי אותם, תגידו, זה נראה לכם הגיוני שיש לכם עוד 40 שנות השקעה לפניכם ואתם חשופים רק ב-20% למניות? אתם מבינים מה זה אומר על רמת החיים שלכם בעוד 20 שנים? והם אמרו לי, היום אנחנו מבינים, אבל עדיין אנחנו מפחדים אם אנחנו נצטרך יום אחד, לא יודע, יקרה משהו. זה פשוט חסר כל היגיון. שאלתי אותם, כמה אתם מוציאים בחודש? סך הכל, כולל הכל, בלי להצטמצם. אז הם אמרו לי, 20,000 שקלים. די הרבה, לא מעט. אוקיי, אם אני אומר לכם שבמשך 4 חודשים אני אישית מממן אתכם במצב שפיתרו את שניכם ואין לכם שום מקור הכנסה אחר ואין לכם גם דמי אבטלה, האם זה היה גורם לכם להגדיל את החשיפה המנייתית שלכם? הם הסתכלו אחד על השנייה ואמרו לי, כן, בטח, בהחלט, היינו משקיעים לפחות ב-70% מניות. אוקיי, בסדר, אמרתי להם, כמובן שאני לא באמת מתכוון לממן אתכם בתקופה כזו, אבל אם נניח אתם תממנו את עצמכם, זאת אומרת, מכלל כל הנכסים שלכם, אנחנו נוציא 4 חודשי מחיה. 20,000 שקלים אתם מוצאים בחודש על שכר דירה והוצאות שוטפות, אז בואו נניח ש-80,000 שקלים, 4 חודשים, אנחנו מוציאים מתוך התיק שלכם ושמים במקום שהוא בטוח, במקום שהוא נזיל, אתם יכולים עכשיו להוציא משם כסף, זה יכול להיות פקם יומי, חודשי, או קרן כספית למשל, זה יכול להיות עוד דברים, דיברתי על זה בפרק שעבר של הפודקאסט, ובעת מצור אתם מממנים, יש לכם 4 חודשי מחיה קדימה. זה עוד בלי קצבאות, בלי קצבת אבטלה ודברים כאלה. האם עכשיו אתם מרגישים יותר בטוחים, שאלתי אותם, להיות בחשיפה מנייתית גבוהה יותר ביתר תיק שלכם? ואז הם הסתכלו אחד על השני ואמרו לי, אם זה כל כך פשוט, למה לא לימדו אותנו את זה קודם? אז הנה אנחנו כאן מדברים על זה. במה אפשר להשקיע את קרן הביטחון? גם זה די פשוט. זה צריך להיות במקום שהוא קודם כל נזיל. אם אתם הולכים לבנקאי בבנק ואומרים לו, היי, אני רוצה לסגור את הכסף הזה, 60,000 שקלים, בפקם, ואני רוצה שהוא יהיה בצורה סבבה יחסית, ואני רוצה שהוא יהיה נזיל. אז הבנקאי יציע לכם, אוקיי, אבל למה שיהיה נזיל ברמה יומית? אם אתם סוגרים אותו לשנה וחצי, אז אני יכול לתת לכם ריבית הרבה יותר גבוהה. במקום 2%, אני יכול לתת לכם 3%, סתם דוגמה. במצב כזה, עליכם לסרב בנימוס, כי קרן ביטחון לא יכולה להיות סגורה לשנה וחצי. בטח שלא נעולה. קרן ביטחון צריכה להיות נזילה כל הזמן, כי זה ה-Oh Shit Fund שלכם. אתם צריכים את הכסף הזה בשביל להשלים שן. אתם צריכים את הכסף הזה בשביל לטוס עכשיו לחתונה בלתי צפויה של קרוב משפחה בחול. אתם צריכים את הכסף הזה לכל מטרה שהיא לא צפויה. אתם צריכים את הכסף הזה כי פרצה פנדמיה ואתם פיטרו אתכם מהעבודה והבורסה נפלה בו זמנית. הכסף הזה הוא להוצאות לא צפויות שאינן קטסטרופליות. בשביל הוצאות שהן קטסטרופליות, כמו למשל השתלה של לבלב חדש, צריך לעשות ביטוח. הוצאות שהן לא קטסטרופליות לא צריכות לצאת מתיק ההשקעות שלכם. אני אגיד את זה בצורה אחרת. קרן הביטחון שלכם היא למעשה לא הגנה עבורכם, אלא הגנה על תיק ההשקעות שלכם מפניכם. יש רק אדם אחד שיכול לפגוע בתיק ההשקעות שלכם, אם הוא פסיבי לפחות, וזה אתם. בגלל שאתם בני אדם, אתם צפויים לעשות טעויות בחיים, והמטרה שלכם זה לבטח את תיק ההשקעות שלכם מפני הטעויות שאתם כבני אדם צפויים לעשות. אז טעות אחת שאתם צפויים לעשות, שזה לבחור מניות באופן גרוע ורגשי ופרימיטיבי, כמו שכל מחקר אמפירי שנערך בנושא מצא שבני אדם הם פשוט משקיעים גרועים נורא, אז בשביל להימנע מהטעות הזאת, אתם יכולים להשקיע בקרנות סל מחכות מדדים. וזהו, או אתם יכולים גם קופת גמל, אם לא אכפת לכם לשלם עוד קצת. וכך אתם מבטחים את ההשקעה שלכם מפני המוח שלכם. אבל תעשו גם טוב מאוד אם אתם תבטחו את תיק ההשקעות שלכם מפני הבטן שלכם, והדרך לעשות את זה, זה לפתוח קרן ביטחון. ששם יש כסף, שם אין הון, יש כסף. ובשביל לקנות בסופר אתם צריכים כסף. ולכן אם אתם תגיעו לשעת משבר כלשהי, המקום הראשון, שאפילו באופן אינטואיטיבי ביותר, אתם תרצו ותשלחו את היד שלכם אליו, זה קרן הביטחון, ולא תיק ההשקעות. אז במה משקיעים את קרן הביטחון? אתם יכולים להשקיע את זה בכל אחד מהדרכים שאני הצגתי בפרק האחרון של הפודקאסט הזה, הפרק הקודם. בעצם בפרק הקודם אני דיברתי על זה שאין השקעות לטווח קצר, אין דבר כזה. יש להיאבק באינפלציה. זה אפשר בטווח הקצר. אתם יכולים לקנות אג"ח מדינה עם טווח פדיון קצר, זו האפשרות הקצת פחות פופולרית ופחות פשוטה גם. הדרך הכי פשוטה זה לפתוח פק"מ בבנק, פשוט לשים את הכסף, זה בעצם לתת הלוואה לבנק במילים אחרות. אתם נותנים הלוואה לבנק, קוראים לזה פק"מ, פיקדון קצר מועד, הוא נותן לכם איזושהי ריבית מאוד מאוד נמוכה, כי אתם בעצם צריכים, כמו שאמרתם מקודם, את הפיקדון על בסיס פק"מ, מאוד 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 זמין, בסיס יומי או לכל היותר חודשי, ואפשרות שלישית זה קרן כספית. אם אתם קונים קרן כספית, אתם קונים את זה, אתם יכולים בחשבון מסחר בבנק, אתם יכולים לקנות קרן כספית בחשבון מסחר בתיק מסחר שלכם, אם יש לכם אחד כזה, ואתם קונים את זה כמו כל קרן נאמנות אחרת, קרן כספית היא למעשה קרן נאמנות, סיפרתי את זה בפרק הקודם, אבל אני אחזור על זה ממש בקטנה עכשיו, קרן כספית מורכבת מ-50% פיקדון ג'מבו, שזה כמו קבוצת רכישה של פקאמים, ו-50% אג"ח עם מועד פדיון קצר מאוד. כך יחדיו, שני החלקים של הקרן הכספית, בעצם מפיקים את ריבית בנק ישראל. בגלל שריבית בנק ישראל רודפת אחרי מדד המחירים לצרכן, בעצם מה שהיא מנסה לעשות זה להוריד את האינפלציה. יש אינפלציה, מחירים עולים, ובנק ישראל מקשה על האזרחים לקחת אשראי בשביל להוריד את הביקושים. זאת אומרת, ככה בעצם נאבק באינפלציה, ובגלל שריבית בנק ישראל רודפת אחרי רמת האינפלציה, אז אתם יכולים בגדול להניח שכסף שומר על הערך שלו. אני אומר לכם שאתם תרוויחו כנראה ברוב הנקודות הזמן בהיסטוריה, אתם הייתם מרוויחים קצת פחות משחיקת המטבע. זאת אומרת שאתם לא באמת מצליחים לשמור על ערך הכסף, אבל הנזק הוא הנזק המינימלי ביותר שאתם יכולים להשיג עם ריבית שהיא יחסית מובטחת. עוד דבר נחמד, וגם דיברתי את זה בפרק שעבר, אז אני לא ארחיב על זה עכשיו, הריבית שמקבלים על קרן כספית, היא ברוב נקודות הזמן, שוב, היא פטורה ממס. היא לא באמת פטורה ממס, זה פשוט ריבית שהיא ריאלית, היא מתחשבת באינפלציה, ולכן רוב הזמן היא תהיה למעשה לא ממוסה. אני לא ארחיב על זה יותר מדי עכשיו, כי דיברתי על זה כבר בפרק הקודם, אבל אני רגע עושה ריקאפ להכל, קרן חירום צריכה לספק לכם ביטחון נפשי. מקודם אמרתי 4 חודשים לזוג הצעיר, אבל זה משתנה מאוד מאדם לאדם. למשל, כשאני הייתי רווק תל אביבי, אז לא היו לי הרבה הוצאות, תתפלו לשמוע. הייתי, לא גרתי באזור הכי לוהט של העיר, גרתי במקום שהוא סבבה, מכבד את בעליו, אבל לא הפריים לוקיישן של תל אביב. וההוצאות שלי הסתכמו די בהוצאות שלי אישית, ולפעמים גם הייתי מזמין לדייט כשהייתי במצב רוח טוב. אבל בגדול, זהו. לא הייתי צריך לדאוג יותר מדי, לא לאחרים, וגם ההוצאות שלי עצמי לא היו גבוהות מאוד, ובגלל שאני גם באופי שלי, בן אדם שאין לו שום בעיה להפשיל שרבולים ולעבוד לא בדרים ג'וב שלו, אם מוכרח כמובן, אז לא הייתה לי בעיה לנהל קרן ביטחון של משהו כמו 3 חודשים, וזהו. אבל ברגע שנולדה לי ילדה, ואני כבר אחראי לא רק על כלכלתי, אלא גם על כלכלתם של אחרים, טווח הביטחון שגורם לי להרגיש בנוח איתו גדל. צריך קרן ביטחון של 50 שנה. והיום כשיש לי חברה ויש לי אפילו עובדים, זאת אומרת אני אחראי לא רק על כלכלתי ועל כלכלת המשפחה שלי, אלא גם על פרנסתם של אחרים, אני צריך להיות אפילו עוד יותר תזרימי מזה, כי אם מחר פורצת איזה פנדמיה או מלחמה או משהו כזה, אני צריך להחזיק עסק, שיכול להיות שאולי לא יהיו לו לקוחות כמו שעכשיו יש. אז בדרך כלל כלל האצבע אומר, רווקים, אנשים שאין אנשים אחרים שנסמכים עליהם, זה יכול להיות גם הורים נזקקים או משהו כזה חס וחלילה, שלושה חודשים, זה כלל האצבע. אם יש אנשים שנסמכים עליכם, אם זה ילדים קטנים או משהו כזה, אז שישה חודשים. בדרך כלל עצמאים, בעלי עסקים, במיוחד אם הם מעסיקים עובדים אחרים, אז זה משהו כמו שנה קדימה. שנה של מחיה, שנה של עלות חודשית. מי שיש לו קרן ביטחון שמבטיחה לו את הקיום הבסיסי ביותר חודשים קדימה, יכול להשקיע בשקט, והוא לא יתרגש מהתנודתיות שמביא איתו באופן אינרנטי שוק ההון. יש כאלה שיראו בקרן הביטחון איזשהו גורם מעכב. מה זה? יש לי כסף, אבל אני רוצה להשקיע אותו בדברים שטסים, לא בדברים ששוכבים ונראים אותו הדבר גם אחרי שנה או שנתיים. אל תשכחו שקרן הביטחון היא אמצעי, היא לא המטרה. המטרה זה חשיפה מנייתית שאתם יכולים לישון איתה בשקט מצד אחד, אבל מצד שני שתפיק לכם תשואות ראויות. קחו מחשבון ריבית דריבית ותחשבו את ההבדל בין חשיפה מנייתית שמסיעה לכם 7% בשנה לחשיפה מנייתית שמסיעה לכם 8% בשנה. אם אתם עושים את הבדיקה הזאת על 30 או על 40 שנה, מדובר ממש ברמת חיים אחרת בנקודת הסיום. לא צריך להיות גיבור גדול ולא צריך להיות גיבורה גדולה בהשקעות. צריך סך הכל לחשוב באופן רציונלי ולחשוב לטווח ארוך מאוד. ואם אתם מתלבטים לגבי החשיפה המנייתית שלכם ורמת התנודתיות שאתם יכולים לשאת, אז אני ממליץ לכם שתאריכו את יכולת סיבולת התנודתיות שלכם בחסר ותחמירו כלפי מעלה עם גודלה של קרן הביטחון שלכם. רק אחרי שתרגישו בנוח, וכן, כאן הרגש והתחושה שלכם תופסים חלק מאוד מאוד ניכר בשיקול הדעת, ורק אחרי שאתם מרגישים בנוח עם הקרוסלה הזאת של הסוסים כמו שיש בפארקים, אז אתם יכולים לעבור לרכבת הרים. תודה רבה שהזנתם לפרק הזה, אני מקווה שהערתי לכם על עוד איזושהי פינה אפלה מהתחום הענק הזה שאף אחד לא מלמד אותנו, כי לאף אחד אין אינטרס לעשות את זה. נתראה בפרק הבא של השקעות לעצלנים, ואם הגעתם עד לכאן זה אומר שאתם ממש אוהבים אותי, אז אני מבקש מכם, תעלו למעלה, תגללו עד למעלה ותדרגו את הפודקאסט במספר הכוכבים מבין 5 שנראה לכם שמגיע לו. ואם כבר עשיתם את זה, אז תודה רבה לכם, עזרתם לקידום הפודקאסט ולהפצת הבשורה. יאללה ביי.